באיסור חג של פסח. רבותינו אומרים כל האוסר איסור לחג כאילו בנה המזבח, שנאמר איסור חג באבותים עד קרנות המזבח. זאת אומרת שצריך לעשות המשך לחג פסח, והמשך שאדם יושב ואוכל ושותה כאילו קשה לו להיפרד. יש אנשים שאצלהם פסח זה סיוט, אסור זה, אסור זה, אז פסח אינו נאכל. לא אוכלים כאן, לא אוכלים כאן, לא אוכלים שום דבר. ואדם אומר, מה זה מביא לנו את הלחם הקלוקל הזה, מצות, מוציא לנו את המעיים, נכנס לשיניים, שלשולים, עצירות, כל מיני שטויות שאנשים אומרים. למרות שרבותינו אמרו, זה נעמד אסוויתא, זה רפואה. אבל יש אנשים, זה תלוי לפי הרגע של האדם. אם באמת האדם רואה את זה בתור דבר, שהוא סנוי עליו, באמת יהיה לו את כל הצרות. אבל מי יכול מרגיש את זה, שזה מה שהקדוש ברוך הוא תיאר את ליבנו ואת מוחנו? עכשיו, לכן צריך להיזהר מאוד, מאכלות אסורות, זה אפילו מאכלות שמותרות, אבל הזמן אוסר אותן. לכן חמץ זה פסח, זה יותר חמור מכל האיסורים שבתורה. יש בו חייב עליו כרת, בא לראות ובא למצא, ועשו בכלל לאכול, ועשו בהנאה, יש את כל הדברים, אין שום עיסוק עם הדבר כזה. אבל, עד רבה. אנחנו ברוך השם, זכה אותנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים, ואינם מאמינים שלא נכשלנו באיסור של מאכלות של חמץ ופסח. מי שנזהר מזה, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, הקדוש ברוך הוא יעזרנו. אבל, לצערנו הרב, לבושתנו וחרפתנו, דורנו זה דור המבולבול, פושעי ישראל מעודדים את כל דברים שהם נגד התורה ונגד עם ישראל. אחד מהם, מה זה חמץ? חמץ ופסח, אומר לך, מה זה השטויות האלה, מה זה? בתי חולים, מה פתאום אתה אוסר לנו להכניס, מותר לנו לאכול? יש כאן חולה מסכן, שומר תורה ומצוות, אתה אוכל לידו חמץ, אין לך רגש, כלום. אתה צריך להראות שאתה בהמה. אתה מכניס כאן את כל הזבל, את כל הזוהמה, אתה לא יכול לחיות בלי חמץ. והרשעים האלה מחדירים לעם ישראל, כאילו חמץ זה אפס, לא קרה כלום. התשובה לכך, צריך להיזהר מאוד. היום חמץ ופסח אמרו רבותינו אסור בהנאה גם לאחר הפסח. אדם שמכר חמץ, יותר נכון שהוא לא מכר את החמץ הגוי, והשאיר חמץ בביתו, אפילו אם הוא לא אוכל חמץ, השאיר חמץ בביתו, עבר עליו איסור דאורייתא של בעל הרוי ובעל ימצא, גזרו רבותינו שאסור ליהנות מהחמץ הזה. ולכן אדם שהולך קונה עכשיו באיזה חנות, מנחץ לשם, קונה כל מיני דברים, ביסלי, חיסלי, אני יודע, כל מיני דברים, שהם חמץ, אפילו אם לא חמץ. אבל הוא יודע שהמוכר הזה, הוא לא מוכר את החמץ שלו. אם היה מוכר את החמץ שלו על ידי הרבנות, יש תעודה. תעודה כתוב עליה שאני מוכרתי את החמץ. אבל אם אין לו תעודה, אז משהו לא מוכר את החמץ. יגיד לך, לא, אני מוכרתי את החמץ, והרב אמר לי שהוא יביא לי תעודה אחרי פסח. הוא אמר לך שיביא לך תעודה, זה הרב שאמר לך את הדברים הזה, הרב כמוך. הרב התריבנו ועדיין נדיננו. וזה פושע ישראל כמוך, הרב אמר דבר כזה, הרב לא אומר דבר כזה, צריך להיות תעודה. מי שאין לו תעודה אסור להיכנס לחנות הזו כל השנה. אחרים תחרים הם, גם אם אדם רעב, גם אם אדם צמא, לא יתקרב לחנות הזו. צריך להחרים את החנות הזו, אסור. תגיד אבל מה, די, נגמר החמץ, אחרי כמה זמן נגמר החמץ. האדם הזה רשע, את הרשעים אסור לפרנס אותם. האדם שפרנס רשע הוא שותף לרשע, צריך לתת עליו חרם. להגיד, החנות הזו, לא להיכנס שם שום אדם יהודי, לא ידרוך כף רגלו על החנות הזו. וכל כל שכן מוצרים, שהם, או מפעלים, שהם ממשיכים להציב מוצרים, והמשיכו לעשות מוצרים שהם חמץ, לא אכפת להם, אנחנו לא צריכים להכשרה של הרבנות, מה זה מעניין אותנו? אסור לקנות מהם שום מוצר, אפילו מוצר שהם, לשתות מים אסור. אסור לשתות מים, כל שכן בפסח עצמו, יש אנשים, יש שם חנות, לא אכפת לו, מוכר חמץ, לא מוכר חמץ, אדם נכנס לשם לשתות מים, או בא לקנות, ומשקה, צמא, יש בזה הכשר עבדה, צידה חרדית, הכל. אתה נכנס לחנות הזו בפסח, מי שרואה אותך, לומד שמותר להיכנס. אתה נכנס לחנות כזו? הרי בא לראות ובעלי מצא, איך אתה נכנס לשם, אתה רואה חמץ? איך מותר לך בכלל להתקרב לאזור הזה? גם אחרי פסח, לתת עליו איקס. כל השנה לא להיכנס לחנויות האלה. אנחנו צריכים להטיל חרם על כל אלה שנותנים חמץ, שמוכנים חמץ בפסח. לא צריך לבוא ולומר, אל תהיה קיצוני, אל תהיה כך, אל תהיה זה, הפייך ישראל, אפל פשיחתה ישראל הוא, בוודאי. בוודאי ישראל, אפל פשיחתה הוא ישראל, ולכן ולכן הוא שוחמו. למה שאם היה גוי, היה מותר לאכול את החמץ שלו. אבל כמה שישראל, על פי שחטא הוא ישראל, לכן אסור לאכול את החמץ שלו. מפני שחמץ, שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. לכן אדם שנכנס לחנות, לא חשוב מה אתה קונה. אתה קונה שם מיץ, אתה קונה שם דברים קשרים. תגיד לו, תראה לי תעודה. מוכר גם, דבר חמץ, תראה לי תעודה שמחת את החמץ שלך. לא מחת את החמץ, שלום, לא נכנס לחנות שלך. תגיד לו מפורש, אני לא מתקרב לחנות הזו. אחרים תחרים הם, אל תפרנס את האנשים הרשעים האלה. הם נגד התורה, נגד הדת, אסור לנו להתקרב אליהם. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להתאחד בזה. אחד מהם באים ואומרים, תשמע, בימים האלה, היו, למה אנחנו לא מתגלחים, למה לא עושים? בימים של ימי ספירת העומר היה תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, ולכן אנחנו צריכים, מה? צריכים לכבד אותם. תשמעו, יש לנו תלמידי רבי עקיבא וזה, והם מתחילים לבלבל את המוח. רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. לא כתוב שנהגו זלזול זה בזה. לא נהגו כבוד. אבל לאלה מצווה לזה, ושנאיך השם ישנא, מתקוממך את כותה, תכלית שנאה שנאתי, אם לא אויבים היו לי. לכן אין דבר כזה, תגיד, הם פתאום הפכו להיות אנשים אוהבים של אוהבי ישראל. מה זה אוהבי ישראל? הם שונאי התורה, הם שונאי ישראל, הם מביאים את כל הצרות לעם ישראל, האנשים האלה. כשאדם רואה מה זה, שמוכרים חמץ, זה נורא והיום, זה מחריד לראות דבר כזה. ואחרי זה, אחרי פסח הולך, נכנס לחנות הזו ואוכל ממנו. ואם היה שם אחד שהוא עשה לאבא שלך, עשה לו את כל הצרות וכדומה, כל שכן אם הוא גרם לו מחלות ולא עלינו, מה היית נכנס לחנות הזו? היית מתקרב לאדם הזה? כאן זה אבינו שבשמיים, מכניס את אבינו שבשמיים, מכניס את כל עם ישראל. איך אתה נכנס לחנות הזו? לכן צריך אדם לאסור להיכנס. יגיד לך, לא, אין לי תעודה, היה לי, נקרא, לא. יש אנשים גם רמאים. עושים שם תעודה של שנה שעברה, תעודה של מישהו אחר, תעודה של משהו אחר. תסתכל אם התעודה הזו בר תוקף. אל תראה לך, הנה יש לך תעודה. תעודה הזו לא, תביא, תכריח שזה החנות שלו. והוא אומר לך, החנות הזו, והוא הלך ומחה את כל החמץ שלו. גם אם הוא מכר את החמץ, ואתה ראית שבפסח הוא פתח את החנות ומכר גם חמץ, אל תתקרב לחנות הזו.
אבא, תראה, יש הרבה דתיים שהולכים לעדים עברי, וזה כל השנה...
לאן הולכים?
דיוטי עברי, בשדה תעופה.
נו.
בשדה תעופה, יש שם המסכנים, מה מישהו גם יכול לעבור את פסח. והם לא מוכרים את החמץ, ויש להם הרבה מחסנים. אז אנשים
ישרים
בזה כל השנה.
לא הבנתי מה אתה רוצה. אני כאן מדבר לאנשים שנמצאים כאן, לא בעדו עברי ולא בצדה התעופה. מחילה. מי אמר לך שהם דתיים? זה שיש לו איזה סמרטוט על הראש? עזוב, מה זה דתי? דתי שהוא מה זה דתי? אסור לי, בשדה התעופה, להתכנס לחנויות האלה שמוכרים חמץ. בוודאי. תחרים אותם. בוודאי, אסור לקנות ויסקי. ויסקי ודאי אסור להם, שזה חמץ שעבר עליו בפסח. אני מדבר לך על דבר מותר, אל תשתה שם מים בחנויות האלה. אלה אם כן זה... סליחה. אני לא נמצא כרגע בשדה התעופה. אני נמצא כאן במוסייף. מוסייף שומעים שיעורי תורה, לא שומעים דברים בטלים. אני לא באתי כאן לסבר סיפורי מעשיות, מה הם עושים כולם. כולם, אתה יודע, אחד בעל הרב, ואמר לו, תשמע, אמר לו, אסור לעשות כך, אמר לו, אבל כולם עושים. אמר, מקום יש לגיהינם לכולם. לכולם יש מקום. מה זה מין מילים האלה? כולם. דבר ראשון, זה שקר מה שאתה מדבר. אנשי תורה מצוות לא הולכים נכנסים לחנויות האלה. לא, אלא מי שלא שומע תורה המצוות ורואה את עצמו כאילו הוא שומע תורה המצוות. מה זה הדבר הזה? אדם נכנס לחנות שאתה יודע שהוא מחר חמץ בפסח, אלא אם כן זה בעלות גויים. אלא אם כן בבעלות גויים, שזה גוי, גוי מוכר שם, אכפת לי. אני מדבר לך בבעלות ישראל, שזה יהודי שמוכר חמץ בפסח, אסור להתקרב לחנות הזו. אתה רוצה להתקרב, לך תאכל, מה אכפת לי? אני אומר לך עכשיו מה צריך לעשות. מי שרוצה שיוכל, התאוות שלו עוברות על כל הרגשות שלו, מה אתה רוצה? טוב, עד כאן. מה יש בתחנות דלק? מה יש?
יש בתחנת דלק, כל תחנת שמוכרים, אני לא יודע.
בוא תראה, תשמע, תבין. יש הבחנה גדולה, יש הבחנה גדולה. הנה לך האמת, תתרחק מקומות כאלה. אבל לפעמים אתה לא יכול, לא בגלל שאין לך, אתה צריך דלק באמצע, עכשיו אתה נמצא באמצע הכביש, אין לך דלק, מה תעשה? כאן לא, אל תשתה, תחכה עוד מעט, יהיה לך מים. מה, לא הבנתי, מת, הולך למות בעצמה, הנה לך, אני אומר לך למות בעצמה, שאין לו אפשרות, שישתה משם מים. אבל מי ש... ומי שלא, ומי שלא הולך למות בצמא, שלא ישתה משם. מה, לא הבנתי. צריך להיות רגש. מצד ההלכה, מצד ההלכה, אסור רק דבר חמץ. אם אתה שואל אותי, אסור בענה מהחמץ. לא אסור לשתות בינו מים. אבל אני מדבר כרגע לא הלכתי בלבד. עם רגש. עם רגש. שאנשים רשעים לא יצאו עלינו קופה. זה מה שאני אומר. כמו שאתה יודע, אבא שלך, מישהו הלך ובייש אותו, אתה לא תלך אליו ותקנה ממנו משהו. אתה לא תלך אליו ותתחבר אליו. נכון? כאן אבינו שבשמיים. איך אתה יכול להיכנס לחנות כזו? טוב. אמרתי. לא. נמשיך הלאה. ולכן, בימים האלה צריך אדם להיזהר. לא לקנות בחנות שלא מכרו את החמץ. גם אדם בעצמו צריך לדעת אם יש לו חמץ שעבר עליו פסח ולא מכר את החמץ או כן מכר. כדאי שאדם ייזהר מהדברים האלה. בכלל, בימים האלה כדאי שאדם ימתין עד שיגמר כל הנושא של החמץ. למשל, אתמול היה שם תור ארוך בשביל לקנות את החמץ. אנשים עומדים שם, כאילו מי יודע, מה זה לחם הקלוקל הזה, מה אנחנו צריכים לאכול את זה, את המצות האלה עשו לנו קלקול קיבה, עשו לנו זה, הוא תולה בדברים אחרים. מעשן סיגריות, מביא לעצמו כל המחלות, לא מפריע לו. ושותה ויסקי, שותה כל מיני משקאות חריפים שיוצא מדעתו, לא מפריע לו. שותה סמים, לוקח סמים, מתאבד, לא חשוב לו. אבל כאן המצות האלה שמפריעות לו, עושה לו קצת קלקול, בטח, מה, זה מה שמפריע לך? כל דברים שאתה אוכל אותם, אז זה יותר בריאים. אתה אוכל כל מיני דברים, שטויות. זה סתם אנשים שממציאים כל מיני שטויות. מה אפשר לנו ממשיכים לאכול? אני עד הרגע לא אכלתי חמץ. אני ממשיך לאכול, עד ש... למה? אנשים הולשים שם. אכלתי חמץ, סליחה. מישהו הביא לי כמה דברים, אבל לחם אחד אומר. עומדים שם אתמול בלילה, והולכים לוקחים במאפיות. אתה אוכל, אתה יודע מה אתה אוכל? דבר ראשון, אתה יודע מה התנור הזה? התנור הזה, כל השנה, כל הפסח, לא השתמשו בו. אתה יודע, אי אפשר לנקות אותו היטב היטב. את כל המערכת שם, אין מציאות כזו. מלא תולעים, מלא אבק, מלא דברים, את כל זה אתה אוכל, ומי יודע מה, תחכה עוד מעט, לא יקרה כלום, מה אתה עומד שם בזה? זה מזעזע לשמוע דברים כאלה. טוב, השם יעזרנו. שימים האלה, בין פסח לעצרת, כותב הרמב"ן בפירושו לתורה, שימים האלה בין פסח לעצרת, ימים נפלאים בעם ישראל. ודומים לימי חול המועד. זה כמו חול המועד, ימים של שמחה וכדומה. כך כותב הרמב"ן בפירושו לתורה. אבל הרמב"ן מתכוון שמבחינת ההתעלות של עם ישראל שהתעלו בימים האלה, זה דבר חשוב. לכן ללמוד תורה וכדומה. אבל רבותינו לעומת זה גזרו עלינו, כיוון שבימים האלה מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. כמה במסכת יבמות אומרת, היו לרבי עקיבא 12,000 זוגות חכמים, זוגות תלמידים, היו לרבי עקיבא, עדיין 24,000 תלמידים, היו זוגות, זאת אומרת, למדו בחברותות. ואומר את הגמרא, וכולם מתו מפסח ועד פרוס עצרת. מה זה פרוס עצרת? כבר הגאונים כבר הסתפקו, מה זה פרוס עצרת? אז כתבו הגאונים, שהכוונה היא פרוס עצרת, הכוונה היא חצי חודש, פרוס כמו פורס פרוסה, חצי. חצי חודש לפני עצרת. עצרת, זה שבועות. מלא, אם אתה מוריד 15 יום מ-49 יום, זה מגיע עד למד דלת לעומר. לכן, בימים האלה, נכון שהימים האלה הם ימים של התעלות, אבל מצד שני, ימים של קצת צער, מיטת תלמידי רבי עקיבא. תגיד, אז מה, מתו הרבה מעם ישראל, בשואה גם מתו. מתו מה, אז מה, בגלל אנחנו צריכים להצטער? זה לא רק להצטער על מיטת תלמידי רבי עקיבא, אלא ללמוד ממה שקרה להם. זה זמן של אהבת רעים, אחד אוהב את השני. זה אחד הדברים שצריך לדעת. הפסח מרחיק. אתם יודעים, אצל המרוקאים עושים מימונה. הם עושים במוצאי פסח, עושים מימונה, אחד אוכל אצל השני, אחד בא אצל השני, והרבה אומרים, מה זה הדבר הזה שהם עושים? יש הרבה, בקשה מימונה הזה, אוכלים חמץ בפסח. יש אחד שעשה אלפי מנות, עושה לך במוצאי החג. מאיפה הוא הספיק לעשות בתוך זמן קצר? מהבוקר כבר אוכלים את זה בפסח, בשלו את זה בפסח, חמץ, וגם ביום טוב, על דעת לאכול אותו במוצאי פסח. בשביל מה המימונה? והרשעים האלה הם רשעים אמיתיים. מאיפה בא המימונה הזה? זה לא בא מנהג של אנשים קלי דעת. במרוקו היו תלמידי חכמים גדולים, ונהגו את המנהגים האלה, ההסבר הוא הסבר, כל אחד מסביר שטויות, אבל ההסבר הוא הסבר פשוט. אנשים היו צדיקים, וכפי שנהגו הרבה גדולי ישראל, שבפסח לא אוכלים מחוץ לבית. אפילו אם אדם רגיל עם החבר שלו, בפסח אני לא אוכל. למה? כל אחד יש לו את החומרות שלו, כל אחד יודע, לא שאני מקושט בו. בפסח שומרים, זה פסח, פה מדבר, לא פה אוכל. אתה הולך לחבר שלך, מביא לך כל מיני דברים, אתה לא חושד בו, אבל זה פסח, פסח צריך להיזהר. גם כך היו נוהגים ברגל, להיזהר מאוד מכל מיני טומאה וכדומה. לכן, אפילו שצדיקים, היו נזהרים. האנשים לא אוכלים אחד אצל השני. לפעמים, זה היה גורם לקפידה. באים במוצאי הפסח, ותראה, אני לא בגלל שאני לא אוכל אצלך, בגלל שאני חושד בך, הפוך. אני בא אוכל אצלך, אוכל מה שאתה מביא לי, כל מיני שמות שם מופלטות, כל מיני שמות, כל מיני דברים. אחד אוכל אצל השני, מראה לו, מה שלא אכלתי בפסח, זה די מיוחד בפסח, אבל לא שאני חושד בך, ראיה, אני אוכל בך, לכן זה מאמון המשון אמונה, אני מאמין לך בדבר הזה. אני מאמין שאתה באמת נותן, אדם יהיה שמיים, אדם טוב, יש הנהגה, לא לאכול מחוץ לבית, זה הנהגה נכונה והנהגה טובה, אבל לא צריך בשביל זה להקפיד, למה הוא לא אוכל אצלי. ככה זה, בפסח יש כל מיני הנהגות, כל מיני עניינים, יש הרבה אנשים שקיבלו עליהם את כל החומרות שיש. מה יש בזה? זכותו של אדם לעשות את החומרות, אבל לא צריך להקפיד עליו. לכן הוא אומר לו, הנה, תראה, אם הייתי באמת חושד בך, לא הייתי אוכל גם אחרי פסח, חמץ שעבר עליו בפסח, אלא אני אוכל את זה, ואני לא אכפת לי. אבל צריך להיזהר, לא לעשות את השטות שהם עושים, ועושים לך כבר ביום תום, מביאים לך חמץ ועושים לך את כל זה, זה כבר לא אמונה, זה כבר דברים בטלים ומבוטלים. אז אמרתי, שבימים האלה, כמה שלא נהגו כבוד זה בזה. איך לא נהגו כבוד זה בזה? תמיד הרבה עקיבא, הרבה עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, איך יכול להיות שגדולי ישראל כאלה, ואם תסתכלו תראו, מכל אלה של 24 אלף תלמידי רבה עקיבא, אין אפילו הלכה אחת מהם. שום דבר מה שלנדו אצל רבה עקיבא. איך זה החצה הדבר הזה? לא נהגו כבוד זה בזה. מה פור שלא נהגו כבוד זה בזה? למדו אצל רבה עקיבא. עכשיו, אם כל אחד היה דרגות, היה מבין. היו יושבים מתווכחים. מה אמר רבי עקיבא? זהו, אומר רבי עקיבא אמר כך. הוא אומר, לא נכון, אתה עם הארץ, לא יודע מה הוא אמר. השני אומר לו, שתיכם עם הארצות, הוא אמר משהו אחר. והיו מתווכחים וכל אחד היה מבטל את דעתו של השני. יכול להיות שרבי עקיבא אמר את הכל. פעם אחת הוא אמר את זה, אחרי זה חזר בו ואחרי זה זה, אבל הזלזול בתורה, רבותיהם לא אמרו שנהגו שנאה זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. גם שאתה בא לחלוק, תן כבוד. אתה יודע, אתה מניח חכם. תלמיד של רבי עקיבא, ואכן צריך להיזהר, לכן הזמן הזה, מה יהיה? מה יהיה כבר? ולכן הזמן הזה, זה זמן של אהבת חברים, כך כותב רבנו הארי, רבנו הארי יש מעשה, רבנו הארי יש מעשה ידוע, שפעם אחת אמר רבנו הארי לתלמידם, רוצים לראות, הוא היה בצפת, אבל אם אתם רוצים עכשיו שנגיע לירושלים ויבנה בית המקדש, אמרו לו כן. אמר להם, אנחנו צריכים להסתגר ולשבת ולאהוב אחד את השני. לכן ישבו בהסגר זמן רב וישבו ביניהם משפחות וביניהם היה אהבת חברים וכדומה. כמעט הגיע סוף הזמן. היום שישי אחד, פתאום פרצה מחלוקת בין שתי נשים. של אחד מהם, זה צעקה על זו, זה צעקה על זה, ואז הבעלים התערבו במרגע, ולאט לאט, ואז כל הזמן היה כבר מחלוקת ביניהם. אמר להם רבנו הארי, אילו הייתם ממשיכים וגומרים את זה, היינו מגיעים לירושלים ובונים את בית המקדש, בגלל אהבת חברים שהיה ביניכם. אבל עכשיו, שברגע האחרון סילקתם את זה, הכל התבטל. מזמן רבנו הרי עד ימינו אנו, לא תיקנו שום דבר. למה? את השנאה הזו, לא צריך להיות שנאה. חוסר אהבת חברים. אדם קם בבוקר, יש לו מקום בזה, אומר, אני הרי אני בא לקיים מצוות עשה, כמו שכתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, ויש שמוסיפים משפט. המשפט הזה, צריך לבדוק אותו אם זה אמת. והרי אני אוהב את כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומעודי. באמת זה נכון? אדם העיז להוציא מילים כאלה מהפה שלו, את הקדוש ברוך הוא לא אוהב ככה עד כדי כך. אתה אוהב אותו כנפשך וכמועדך? בדיוק דקה אחרי זה, בא מישהו אחרי דרך לך לרגל, צעקת עליו צעקות, איך אתה לא רואה לך עיניים, מה אתה עושה בהם זה? אבל גם אמרת כנפשי ומעודי. איך אדם העיז להגיד את המילים האלה? אני משמיט את זה, אני לא יכול להגיד שקר. אני יכול להגיד, אבל מקבל מצוות ואהבת לרעך כמוך. קבלה ועושים עד אחד שידנו מגע. אבל אתה תגיד, והרינו אוהב את כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומאודי, מי יכול להעיד על עצמו דבר כזה? הלוואי שהיה דבר כזה. משיח היה מגיע מזמן. אבל, לכן, זה קשה לעשות את זה. אבל לא שאני בא לזלזל בזה, רק אני בא להסביר שאדם מתבקש, מקבל עצמו, תשזר, בעיקר בימים האלה. אתם יודעים רבי עקיבא המתו, אז לא שווה שאתה לא מתגלח, לא מסתפר, לא עושים חתונות, לא עושים זה, לא, 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 לא. אבל מה הרווחת? שאת השנאה עדיין בינינו, זה מרקד. מה תגיד, מקודם אתה דיברת על עם ישראל, דיברת על הרשעים, מסנאיך השם משנא, מתקוממך יתקוטט, תכלית שנאה שנאתיים לאויבים היו לי. אבל על האנשים האלה מצווה. אתם יודעים, היה גאון החפץ חיים, הוא אומר שעשו, אתם יודעים, הוא היה פלא פלאות בנושא של לשון הרע. חיבר ספרים, חיבר דברים עצומים, כמעט השתכח בכלל הלכות לשון הרע. עד שבא הגאון החפץ חיים והמציא לנו את כל ההלכות האלה, עשה סדר, איך סדר, כל ההלכה וההלכה הנהנה לשון הרע. בליל כיפור, לאחר שהיו גומרים את קל נדרי, וגומרים שם את תפילת ערבית, היה יושב ומתחיל לבזות ולדבר לשון הרע על כל פושעי ישראל, הרשעים שחטאו והחטיאו. שאלו אותו, איך אתה מדבר דבר כזה ביום כיפור, עכשיו, בדיוק ביום כיפור, לדבר קטגוריה על עם ישראל? הוא אומר, זה הסניגוריה הכי גדולה שיש לעם ישראל. מה שעשו לדבר לשון הרע זה על צדיקים כמוך, אבל מסנך השם אסנה. ועד רבה, דווקא עכשיו ביום כיפור, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ולא יכניס אותנו איתם יחד, ויגיד, הנה, תראה, יש פה רשעים בעם ישראל. אנחנו מוקעים אותם, ואנחנו נגדם, ואנחנו נגד זה. ללמד אותנו, שזה לא דבר נכון, נגיד, אתה לאחר כמוך מילה אחת ולגמור את הסיפור. לכן, והחבר שלך, אדם כמוך, אפילו אם הוא לא בדיוק צדיק וחסיד כמוך, אבל הוא סוף סוף שומר תורה מצוות. זה שהוא נכשל לפעמים בעבירה, גם אתה נכשל בעבירה. מי אמר שאתה יותר טוב ממנו? ולכן הזמן הזה, זמן של אהבת חברים. צריך אדם, לא דווקא זה, כל השנה. אבל בעיקר, בימים האלה, הם ימים שצריך לאהוב אחד את השני, לקיים מצוות אהבת לרעך כמוך באמת. אבל אם אדם מרגיש שהוא לא יכול, אבל לקבל על עצמו, כמו כל הקבלות שאדם מקבל, וישתדל עד אחד שידו מגעת, ולאט לאט 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 תתרגל לזה. לא לדבר לשון הרע, לאהוב את החבר שלו, את השכני וכדומה, ואז זה עשה את כל מה שביכולתו, לתקן את מה שקלקלו לאבותינו. בשביל זה אנחנו נוהגים, שלא להתגלח בימים האלה. יש שרצו לומר שבאיסרו חג יש מקום להתיר. למשל היום, מי שרוצה לשמוע שירה וכדומה, אז יש מקום להתיר. למה? יש כל העושה איסור לחג, כאילו בנה מזבח. אז זה איסור לחג, זה המשכיות של החג. כמו בחג מותר לשמוח, ולכן אנחנו לא מקפידים עד כדי כך, גם היום יש מקום להקל, אין לך למה. אבל מכאן ולהבא צריך אדם להיזהר. במה זה מתבטא? זה מתבטא בכמה דברים. מתבטא בזה שלא רגילים להסתפר. כמו אבל, אבל על אביהם לא מסתפר, גם כאן, היה עולם שמם. ואז התורה התשלקחה מעם ישראל, והיה אסון גדול לעם ישראל. ולכן אדם שלא מסתפר, אז הוא מראה שמת הוא נזהר במה שלא נזהרו הם. ולכן עד רבה תספור את אדם לא רגיל לזה. וכן, אדם לא נשים נשים. למה לא נשים נשים? רבותיי, זה מאוד מפריע לי, דיבורים. וגם לא נשים נשים. למה לא נשים נשים? זה מצוות עשה. מה זה, אדם לא נשא אישה? זה עד רבה, הגיע לגיל שצריך לשא אישה והוא לא נשא אישה? כן, עצם הדבר שהוא לא נשא, הוא מראה שיש לו צער, כמו אבל, לא יכול לישא אישה. לכן גם כאן, תודה רבה, לא מסתפרים, לא, כל שכן, לא לשמוע כלי נגינה. אדם לא שומע כלי נגינה, לא ברדיו ולא מחוץ לרדיו. למה? בכלל, עצם השמיעת כלי נגינה היום בימינו, בכלל כל השנה כולה, מרן בסימן תף קוסמך, שכתב שם, שמפני החורבן, לאחר חורבן בית שני, גזרו אבותינו שלא לא לשורר בכלי שיר כלל ועיקר. למה? משום החורבן, ומרן דעתו, שבכל צורה שלא תהיה אסור לנגן בכלי שיר. ולכן, רק בשמחת חתן, בקלה וכדומה, אבל סתם כך, לנגן בכלי שיר יהיה אסור. ולכן אסור גם לשומעה, מרן כותב, שאסור לנגן בכלי שיר, ואסור לשומעה מפני החורבן. אז זה כל השנה כולה אסור לשמוע כלי שיר. תגיד היום איך אתה שומע רדיו, אתה שומע דברים. זה כולה שמקלים, מפני שמי אמר שזה נקרא כלי שיר? מה שגזרו, גזרו על כלי שיר. הרדיו זה לא כלי שיר, זה מין מכשיר ששומעים ממו כלי שיר, אבל זה לא כלי שיר, ולכן זה לא דומה שאדם הולך ורואה את כלי הנגינה. כמו שאתה רואה בחתונה, לא שווה שיביאו לך בחתונה איזה טפ ואומר לך שם את המנגינות וכדומה. רואים את כלי הנגינה והם נותנים את המרץ, נותנים את הכל. זה לא דומה דבר ששורעים את זה לבין דבר שלא רואים. לכן כשזרו אבותינו, גזרו על כלי שיר. מרן כותב, גזרו שלא לנגן מכלי שיר ועשו לשומען מפני החורבן. זאת אומרת, לא רק המנגן עופר באיסור, אלא גם זה ששומע אסור. ויש רוצים לומר, ואסור לשומם אפילו מגויים. דיינו, שאפילו שזה שאסור לנגן זה ליהודים. אפילו אתה רוצה לשמוע גוי מנגן, אסור לשומם בני החורבן. ולכן אסור לאדם לשמוע כלל ועיקר, כלי נגינה. איך, אז אבל, במשך השנה, אנחנו שומעים לפעמים על ידי כלי, לא על ידי כלי נגינה ממש, אלא כלי תזמור, בטפ, או בהקלטה, או דרך הרדיו, וכדומה. אתה לא, זה לא נקרא כלי שיר שעשו רבותינו. זה לא דומה שאתה רק שומע לבין שאתה רואה את זה גם כן. אבל לנגן בכלי שיר יהיה אסור, אלא אם כן, עושים אותו לשם שמחה. חומבד היה רגיל שהיה רוצה ככה להרגיש טוב, והם מנגנים לפניו ניגונים. זה היה של להגיד, פסוקים וכדומה. לכן יש מקום להקל בדבר הזה. סתם, השירי שבח ותהילה לקדוש ברוך הוא על ידי כלי שיר. אבל סתם שם, אדם סתם שומע כל מיני שירים וכדומה, יהיה אסור. זה במשך כל השנה כולה. בימי, ולכן, דרך דבר שאדם לא שומע, אלא לא רואה, אלא רק שומע, בעיקר הדין מותר. לפי זה, אסור, אבל בימים האלה, שגזרו רבותינו, זה לא גזרו, זה מנהג הגאונים כתבו את זה, זה לא כתוב בגמרא. בגמרא כתוב במסכת יבמות, רק שמתו תלמידי רבי עקיבא. אבל לא כתוב שאסור לשמוע כלי שיר וכדומה. הגאונים כתבו את זה, כתבו את זה רבי גאון ועוד הרבה מהגאונים, אמרו שבאמת נהגו כל קהילות ישראל שלא לשמוע כלי שיר, לא לנגן ולא לשמוע כלי שיר בימים האלו. וגם לשמוע, מכוונה אפילו מגוי. לכן אסור לאדם לשמוע, לכן לפי זה. היום מה עושים? שומעים דרך הרדיו. דרך הרדיו, אולי במשך כל השנה כולה אתה לא מנגן כלי שיר. אבל בימים האלה, גם מהרדיו יש מקום לאסור. יש בערוצים שנקראים ערוצי קודש. לא יודע מה נקראים ערוצי קודש, זה לא קודש. אבל אומרים לך, יש גם שטויות שם, זה לא רק קודש יש שם. זה ערוצים של אנשים שלא אומרים, אני מאמין שלא אומרים דברי לשון הרע וכדומה. אבל לא תקרא לזה ערוצי קודש. תגיד, ערוצים טובים, שאפשר לשמוע אותם. יותר נכון, ערוצים שאפשר לשמוע אותם. אז מה הם עושים? עכשיו באים בימים האלה, אומרים, מה נעשה? לא כלום. מה הם עושים? מביא לך מנגינות שעושים אותם בפה. אתה שומע אותם דרך הפה, ואז עושה לך כאילו כלי נגינה. אתה שומע אותו, אתה לא יודע להבחן בין כלי נגינה לבין מה שאתה שומע. וזה לא נעשה. זה, אני חושב שזה טעות. אם אתה שומע אותו בפה, אולי יש מקום להתיר. אתה רואה, אתה שומע, אתה רואה, זה לא כלי שיר. וגם אתה לא דומה בדיוק, אתה סתם ענה. גם זה אני לא בטוח שיהיה מותר. אבל כשאתה שומע אותם דרך הרדיו, אתה כבר לא יודע להבחן בין כלי שיר שכלי נגינה או לא כלי נגינה. מה אכפת לי שהוא מנגן בפה? אבל בפועל, מי ששומע את זה, שומע כלי נגינה. מה ההבדל ביניהם? הוא אומר לך, לא, אנחנו לא מנגנים בכלי נגינה. מה זה מעניין? אבל אסור לשמוע את זה. זה כל העניין שעזרו בבתינו, כל המנהג היה שלא לשמוע את זה. אז מה הרווחת בזה? זה לא נכון לעשות את זה. הוא אומר לך, תשמע, אם אנחנו לא ננגן בכלי נגינה, בצורה הזו, יברחו מאיתנו, אף אחד לא יבוא לשמוע אותנו. אין לך אמר, אולי יש להם להתיר, להם מותר, מותר, ולך אסור לשמוע, להם מותר, ולך אל תשמע אותם, אל תשמע את כל הכלי נגינה שלהם. רבותינו גזרו, והנהיגו שלא לשמוע כלי לשמוע, אני לא מדבר על כל השנה, אני מדבר לפחות בימים האלה, בימים האלה שאנחנו נוהגים שלא לנהוג מנהגי אבלות, וזו הסיבה שכדי להרגיש את הנושא הזה של מיטת 24,000 תלמידי רבי עקיבא, יותר נאמרו בעיה עולם שמם. רק קצת להראות, לסבר את האוזן, 24,000 תלמידים היו לרבי עקיבא. והתלמידים האלה, כל אחד היה גדול בתורה. 24,000 תלמידים, כל שכונה יש בה כמה תלמידים של רבי עקיבא. כשאדם היה לו איזו שאלה, דופק בדלת של השכן שלו, תלמיד רבי עקיבא, שואל אותה את השאלה, אומר כך אמר רבי עקיבא, ואומר לך פסק הלכה. זה היה דבר נפלא. ואתה רואה במשך 34 ימים, מתו 24,000 תלמידים, קרוב ל-900 תלמידים במשך יום. כל יום, 900 תלמידים. איך זה, זה מדהים. כל כך הרבה לוויות היו באותו היום. יום אחד, כל כך הרבה מגפה כזו קשה, כולם מתו באסקרה. באסקרה זה מחלה שמתחילה בגרון, ואחר כך נמשכת, ואז סותם את כל קנה הנשימה. גם שהם דיברו בזלזול אחד לשני, לכן אין שום הדבר הזה. ואז היה עולם שמם. כבר לא היה תורה. אדם היה רוצה לדעת איזה הלכה, לא יודע כלום. וכמעט התורה נשתכחה מעם ישראל. ראיה לכך שהתורה נשתכחה. אין לנו הלכה אחת מהם שכתובה בש"ס. אז מאיפה יש לנו את כל התורה שלנו? עד שהלך רבי עקיבא, בסוף ימם, והלך לרבותינו שבדרום, ולימד אותם חמישה תלמידים. חמישה תלמידים. והם חמישה תלמידים. רבי יהודה, רבי דבר רבי אלי, רבי מאיר בעל הנס, רבי נחמיה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר, ואלה חמישה תלמידים, שהם אחר כך הקימו את כל התורה, כל תורה שבעל פה מהחמישה תלמידים האלה. חמישה תלמידים, ואילו רבי עקיבא לא היה מלמד את החמישה תלמידים האלה, התורה השתכחה מעם ישראל. כל תלמוד שיש לנו, תלמוד בבלי, בנוי על החמישה תלמידים. תראו, תמיד, מבין לך, רבי יהודה ורבי שמעון, רבי מאיר ורבי יהודה, תמיד מחלוקות במשנה. ואלה שחולקים אחרים, זה תלמידים של אלה. הם קיבלו מהם, קיבל מהם את התורה, וכל התורה שיש לנו, תורה שבעל פה, מאותם חמישה תלמידים, שמהם רבצה התורה בעם ישראל. ואילו רבי עקיבא, שהלך ללמד את התורה לעם ישראל, השתכחה התורה מישראל. על זה קראו את הפסוק. בבוקר זרה את זריך, ולערב אל תנח ידיך, כי לא תדע איזה יכשר, זה או זה. ככה, מה שלמה המלך? מה הפירוש? הוא דיבר לגבי נישואין. כשאדם נשא אישה. זאת אומרת, הגמרא שם, היו לו בנים בילדותו, היו לו בנים בזקנותו. בבוקר זרה את זריך, בבוקר, שאתה צעיר, תביא, תישא אישה, יהיו לך ילדים וכדומה. אבל אחר כך, נהיה זקן, אשתו נפטרה, מה אתה, גמרנו. אמר, לא, בערב אל תנח ידיך. יהיה לך תלמידים, יהיה לך בנים, אתה לא יודע איזה בן יהיה לך, יש לו חמישה בנים. אבל אתה יודע מה הבן החשוב שיהיה לך? מרן רבי יוסף קארו, היו לו בנים בילדות, היו בנים בצעירותו. והיו לו בנות ובנים. עכשיו, כל הבנים והבנות שלו בזקנותו, נפטרו לבית עולמם, על פניו. זה היה במגפות, זה היה משהו היה בסלוניקי, יש שם קבורה של אשתו, ושלוש נשים הוא נסע במשך ימי חייו. נסע את האישה השנייה, האחרונה, הגיע בגיל 80. בשולחן ערוך הראשון שנתפס בחייו של מרן רבי יוסף קארו, שם מברכים אותו, שיהיה רצון, שיהיה לו, יראה זרע, יארך ימים. כתוב שם, רבי יוסף קארו יצאו, יזיה, מה זה יזיה ראשי תיבות? יראה זרע, יארך ימים. דיינו שלא יהיו לו ילדים. והבן שלו נולד מהאישה השלישית, והבן הזה, הוא, שנפטר מרן רבי יוסף קארו, הוא היה בן 6. שהוא גדל, לקח את כל כתבי אביו, ואז הוא הוציא לאור את הספרים של אביו ואחרים, שלא הצליחו להדפיס אותם, והם בדק הבית, ועוד תשובות דווקת רוחל, ואת כל הספרים האלה, שנתפסו לאחר רבי יוסף, לאחר שנפטר מרן רבי יוסף קארו. וגם בדק הבית, וגם את השולחן ערוך שהפיץ אותו בעם ישראל, הוא גם כן המשיך את ההפצה, וזה אנחנו באים, אנחנו חיים על זה. וזה מה שזכה מרן רבי יוסף קארו, בבוקר זרה את זריך, ולערב אל תנח ידיך, כי לא תדע איזה יכשר, הרי זה או זה, אתה לא יודע מי יהיה האדם שהוא יפיץ את התורה בעם ישראל יותר מהשחרים. לכן, כך אמר רבי עקיבא. ומי זה אומר את הגמרא? הוא אומר את זה על רבי עקיבא, גם בתלמידים וגם בבנים. רבי עקיבא היה זקן כבר, אם תעשו חשבון, זה 40 שנה לים הארץ, 40 שנה למד, 40 שנה לימד, הוא היה כבר, מתי שהוא לימד, הוא היה כבר למעלה מגיל 80. זה היה בסוף ימיו. ואם נאמר שתלמידי רבי עקיבא שלימד אותם נפטרו בחיים, אז יכול להיות שהוא היה בן 100. הוא היה בן 120 עד שהוא זה. בן 100 הוא היה שהלך ואמר למד חמישה תלמידים של רבי עקיבא, שהם כל התורה כולה. לכן, אומרת הגמרא, למד תורה בילדותו, למד תורה בזקנותו. הביא ילדים לעולם בילדותו, הביא ילדים בעולם בזקנותו. ולכן אדם צריך לדעת, אתה לא יכול לדעת מה יהיה יותר חשוב, האם זה או זה. ולכן, זה מה שהיה עם רבי עקיבא. וזה דרך לחיים לכל אחד ואחד מאיתנו. שאדם רואה, עשיתי כבר את מה שאני צריך, מה אני צריך יותר לתרוח וכדומה. לא, בבוקר זרה את זריך. הדמות המופתית שיש לנו, שהיה לנו בדורנו, זה הגאון וזנו רבנו עובדיה יוסף, דרך דיו וקדוש לברכה, שכל תורתו, כל מה שיש לנו זה מתורתו. בציורתו, הוציא לאור את חזון עובדיה, שהיה בסך הכל בן 30. זה הוציא לאור ספר חזון עובדיה להלכות פסח, שאלות ותשובות, לא חזון עובדיה מפורסם. כמה שאלות ותשובות, ואז הוא היה במצרים, היו שם אנשים רעים שרדפו אותו, והוא קיבל על עצמו בתור נדר, ואמר, אם האלוהים ימדי, והוציא אותי מתוך ההפכה הרשעים האלה, אנשים רעים גם מצד הגויים, שחשדו אותו שהוא מרגל, וגם מצד שונאי ישראל, שונאי התורה, שהם נלחמו נגדו, מי שמכיר את הסיפורים שהיה שם, והוא ניצל משם, והגיע לארצנו הקדושה, אומר, נדרי, אני אשלם. אבל אומר, מאיפה יש? אין לי כסף לפי ספרים. הוציא ספר אחד קטן, חזון עובדיה, שאלות ותשובות, על הלכות פסח. אומר, מכיוון שהיה לי יציאת מצרים, יציאת מצרים, יציאת מצרים, וזה החזון עובדיה הקטן הזה. מחזון עובדיה הקטן הזה, יצאו סט שלם של ספרים חזון עובדיה. את הספר הזה, הקטן הזה, שהיה בסך הכל שאלות ותשובות, ואחר כך הוציא בשנת תשס"ד, הוציא את זה, שני כרכים כאלה להבים על אותו ספר, על אותם תשובות. גידל אותם, זה כמו חמץ בפסח, אז להבדיל אלפי הבדלות. זה התנפח מתשובה כזו קטנה, נהיה תשובה כזו ארוכה, כל התורה כולה. הוא זכה כפשוטו, בבוקר זרה את זריך ולערב אל תנח ידיך, עד סוף ימיו האחרונים, חזון עובדיה האחרון שהוציא, זה באמצע הדפסה הוא נפטר לבית עולמו. זה מלמד אותנו, תראו, אילו לא היה מוציא את הספרים האלה, מאיפה היה לנו היום את כל התורה הזו שאנחנו עכשיו מוציאים, לומדים וכדומה? זה זכותו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זה זכותו תגן עלינו. וזה בבוקר זרה את זריך ולערב אל תנח ידיך, זה כך צריך אדם להיות. יהיה לו תלמידים, יהיה לו בנים, יהיה לו הכל, אדם צריך לדעת, אין סוף לדברים האלה. אתה לא יודע מה יותר חשוב, זה או זה, זה או זה, אתה צריך לעשות את שלך. וזה הימים האלה. אבל אני חוזר עוד פעם לדין הראשון. צריך אדם להיזהר. הימים האלה הם ימים של אהבת חברים. אדם צריך לאהוב אחד את השני, להרבות אהבה, להרבות חיבה. אבל עוד פעם אני חוזר, אל תחשבו לאהוב את הרשעים. אחד פעם אמר, הוא אומר, נכון, מצווה לאהוב גם את הרשעים, אבל תדע לך שגם את הצדיקים מצווה לאהוב. לא רק את הרשעים, יש אנשים טובים, למה לסנוע את הרשעים, לסנוע את חיים, יוצר את כל היהודים, אבל אחר כך מדבר על הרב פלוני, מדבר על החכם פלוני, על הצדיקים מותר לך לדבר, אבל הרשעים אסור לך לדבר, איזה מין דבר זה? צריך אדם להיזהר. זה זמן של להיזהר מלשון הרע, להיזהר מדברים בטלים, להיזהר משנאת אחים, להיזהר משנאת חברים, להיזהר מכל הדברים האלה. גם אם אדם עשה לך דבר לא טוב, הלאה, בדיל ויעבור, לא קרה כלום. תמשיך הלאה, לא צריך בשביל זה להפוך עולמות. תראה מה הוא עשה לי, אז מה הוא עשה לך? מה, אז מה הוא עשה לך? אז מה, נגמר, מחקת אותו מעם ישראל? צריך להמשיך הלאה, וגם להרבות תורה בישראל. הימים האלה, כמה שלא היו הרבה תורה, לכן רגילים ללמוד פרקי אבות. למה לומדים פרקי אבות? ספר משניות פרקי אבות נותנים אהבת חברים. מי שלומד שם נותן דרך של חיי, איך לחיות בעולם הזה. שרואה, אין שם הרבה הלכות. אין הלכות, הלכה למעשה. אבל יש שם הנהגות, הנהגות נפלאות. וזה משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ישוע. הוא לא רק מסר להם את התורה שאנחנו לומדים אותה, התורה שבעל פה. הוא מסר להם גם דרך החיים. וזה מה שכל חכם אומר, מביא כל אחד ממה שהוא יודע, מה שהוא ראה ומה שהוא עשה, אנחנו רואים את זה, זה נקרא אבות. זה אבות שיש תולדות, שאר כל התורה כולה זה תולדות. לכן בימים האלה רגילים ללמוד את זה ולעשות. למה? לגדל, להרביץ תורה בישראל ואהבת חברים. זה מה שהרבנו הרי כל הזמן מדבר על זה, מה שכל גדולי ישראל מדברים על זה דווקא בימים האלה. אבל יש שני דברים, לא להסתפר, לא לשא אישה, נכון שיש מי שמתיר, אדם באמת לא קיים מצוות פריה ורבייה וכדומה, יש מקום להקל. הרדב"ז כותב שבראש חודש מותר, ראש חודש אייר, אבל בימים האלה באמת יש מקום לאסור שאדם קצת לא ישמע שירים וכדומה, גם מי שרגיל. רק אם אדם באמת מרגיש שיש לו דיכאונות, אדם לא עלינו, שיש לצערנו הרב מחלה הזו, מחלה שהיא מדבקת. ויש אנשים שפתאום מדוכאים, לא הולך להם בחיים, ואז יש להם הרגשה לא טובה. אם היו לומדים קצת, קוראים מי שמרגיש אווירה לא טובה, מרגיש קצת דיכאון, שיקח את ספר תהילים. ספר תהילים יביא לאדם שמחה. יקרא את זה בלי הפסק. יקרא את ספר תהילים, ירגיש הרגשה נפלאה. איך שכל הדיכאונות וכל המידון וכל הדברים מסתלקים ממנו. ספר תהילים רואים מה זה דוד המלך שעשה את זה ברוב חוכמתו, זה מביא לאדם חשק. גם אדם יעסק בתורה, לא כולם יכולים ללמוד גמרא וכדומה, אבל שהוא עוסק, זה תורה מחכימת פתא, נותן שמחה, נתת לשמחה ליבי, בליבי, וזה הדבר טוב. לכן בימים האלה לא ייכנס לדיכאון, אבל מצד שני, גם לא בשמחה לחשוב שגמרנו. ואז יעסוק בתורה, יעסוק כמה שהוא יכול, אהבת חברים, והזדהר מאוד מכל הדברים האלה. זה בחינת מקום ועשה, לא לאהוב אחד את השני. לא רק יאמר בפני התפילה, הרי לא אוהב את אחד ואחד מישראל. אני בעיניי ראיתי יהודי שאומר, לפני זה אומר, הרי אוהב את כל אחד ואחד מישראל, ובא דקה אחרי זה מישהו דחף אותו, איזה צעקות צעק עליו. אמרתי לו, מה זה, אם הרגל ימין הדרכה לרגל שמאל, אז אתה נותן מכות לרגל ימין? אתה אומר, אני אוהב את כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומאודי עומד. את הקדוש ברוך הוא לא אוהב כמו בנפשי ומאודי. אותו אומר כנפשי ומאודי, דובר שקרים. לפחות אתה אומר שאתה אוהב, ואהבת, משתדל לקיים מצוות אהבה, ואהבת לך כמוך. יקבל, יעשה את זה, באמת באמת, בלב הנפש. ואז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור. ולכן בימים האלה, הם ימים של התעלות מצד אחד, כמו שאמרתי, הרמב"ן כותב, שאין לך ימים יותר טובים מאלה, ימים של קדושה וטהרה, שאדם יכול להתעלות בזה ביותר. בצד שני, יש לנו מיטת אמיר רבי עקיבא, אחד לא סותר את השני. זה גם ימים של התעלות בתורה, לכן צריך אדם להרבות בתורה, להרבות ביראת שמיים, להרבות כמה אחד שידו מגעת, ולא לוותר על כל הדברים האלה, חס ושלום, אלא עד רבה. אחד הטעמים, שאנחנו סופרים ספירת העומר, בין פסח לעצרת. לא דיברת על הלכות ספירת העומר, טעויות וכדומה, הרבה לא טועים בהתחלה, טועים אחר כך. לכן יותר נוח לי לדבר על דיני של בין פסח לעצרת, בעזרת השם, נגזור השם בחיים, נגיד אחר כך הלכות ספירת העומר. אבל אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, לכאורה, מה זה הספירה הזו? בשביל מה צריך לספור? מה אתה סופר? אני לא יודע כמה ימים, היום כך וכך, שם כך וכך, מברך, השקד ישן, מצוותיו וצוותינו. מה, אני לא יודע, כל אחד יש לו לוח שנה. מה אתה צריך ללמד אותי כמה ימים? מה אתה צריך? אלא הסברו, זה הכנה לקבלת התורה. התורה נקנית בממחת דברים. התורה נקנית. זה אותו דבר בממחת ימים. יש לנו ממתת, אבל יש לנו לעלות הלאה. ואז כל יום ויום אדם מתעלה. היום כך וכך יום לעומר. זאת אומרת שאתה כבר הגעת, סיימנו כבר שבוע שלם. רק אתמול היה ליל הסדר, שבוע שלם כבר עבר. תלמד מזה שני דברים. דבר אחד, ערך החיים. תראה, אתה סופר ואתה רואה, מה? כי גז סביב שחוש ונעופה. הימים ברוכים מאיתנו. ועוד, מה עשית ביום הזה? שבוע שלם עבר מזמן שהתחלנו לספור את העומר. מה עשית בשבוע הזה? במה התעלית? במה הוספת? אדם כבר מרגיש אחרת. שמגיע אחר כך לקבלת התורה, אז הוא מרגיש בדיוק את ההכנות האמיתיות שכל יום ויום מתקדם ומתקדם ומתקדם כדי להגיע לספרת העומר. ואז הוא מקבל את התורה, זה כבר משהו אחר. וכשאדם מסופר את העומר ואומר, היום ונגמר, שום דבר לא קרה, זה גרוע מאוד. סכן. שבוע שלם כבר עבר. מה עשית בשבוע הזה? עשית חשבון נפש? אדם יכול להתעלות בזה. אלה הימים שצריך אדם לספור אותם, כל דבר שבמניין אפילו באלף לא בטיל. אדם מבטל את זה, אדם בודק את זה, בודק את עצמו, בודק מה הוא עושה, איך להתעלות. קודם דיברתי בין אדם לחברו, עכשיו זה בין אדם למקום. גם את הדברים האלה צריך להתעלות, כמו שהוא במדינה שיצאנו ממצרים. כל יום ויום, כל יום ויום, כמו שכתב בספר החינוך, היו מחכים, מצפים לקבלת התורה כעבד ישאף חופש. כאבן מחפש, מתי ייתן לו אדונו, ייתן לו חופשה, ככה ירגיש הרגשה טובה. מתי נקבל את התורה? ככה הם ירגישו אז. זה אנחנו צריכים להרגיש את זה אנחנו. בימים אלה, כל יום, סופר את העומר, נוסף, מוסיף והולך. כל יום, תוסיף עוד, תוסיף עוד, תוסיף עוד. לא, גמרנו, אמרת, סופר את העומר, נגמר. אבל צריך גם להיזהר. יש עוד נקודה אחת, תיזהר לא לטעות בימים האלה. כתב רבי חיים פלאצ'י, מרן החידה גם כותב בספרו עבודת הקודש, תיזהר מאוד שלא תשכח אפילו יום אחד. למשיעים תשכח יום אחד, כל הספירות שהיו לך מקודם, הלכו לבטלה, הלכו לבטלה, וגם מכאן לבעל לא תוכל לברך. יש חולקים על מרן החידה בדבר הזה, על מה שהוא בירך כבר. הוא נחל מה פתאום שהוא, הכל ברכות לבטלה. לא כולם מסכימים במהלך הזה, אבל צריך להיזהר, כמו שאמרתי, כדי לקיים את מה שאמרנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, ברוך הבא כבוד הרב.